נעסוק בעיקר בפרשת שקלים ובשייכות שלה לפתיחת החודש הזה. ממנה אולי ניכנס בהמשכם של הדברים ובפעמים הבאות לשאר ארבע הפרשיות. אבל סדרן של הפרשיות וההיגיון שבהם מופיע במשנה במסכת מגילה לקראת סופה, משנה שחלקה הראשון נמצא לפנינו, חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים. וזה המצב שחל השנה, בדרך כלל זה לא קורה, חודש אדר שחל להיות בשבת. חל להיות בתוך השבת, והפעם השבת הכוונה היא לשבוע, חל להיות בתוך השבת, זאת אומרת בשבוע לפני השבת, מקדימים לשעבר, מקדימים לשעבר לפני השבת, בשבת שלפני ראש חודש אדר. המשנה שם ממשיכה לגבי הפרשה השנייה, שבתות של הפסקה בין שקלים לזכור, פרה, החודש. אני עצרתי את המשנה כאן לעניין שלנו. ראשי במקום על המשנה אומרת תקצור הסוגיה שבאה מיד אחרי המשנה הזאת באריכות רבה, קוראים בפרשת שקלים להודיע שיביאו שקליהם באדר, ושיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה כדאמרינן בגמרא. וכן בראש חודש ניסן מוקם המשכן, בראש חודש ניסן מתחילים להקריב את קורבנות הציבור מן התרומה החדשה, וחודש שלם ישנו לגביית השקלים. לכן בראש חודש אדר משמיעים על השקלים, והחודש הזה ניתן לנושא קורבנות הציבור שצריכים בראש חודש ניתן להיקרב מהתרומה החדשה. וסיכומה של הסוגיה בקיצור מוחלט, כפי שרש"י אומר אותה בפירושו מיד על המשנה. על פי המשנה, השקלים האלו הם השקלים שנועדים לקורבנות הציבור. הגם שמיד נראה שהפרשה שאנחנו קוראים השבת, הפרשה הזאת הנקראת פרשת שקלים, לא עוסקת במחציות השקל שנלקחו לקורבנות ציבור, אלא במחציות השקל שנלקחו להקמת האדנים למשכן. אבל עוד מעט ניגע בשני סוגי התרומות האלה. סיבה נוספת שמובאת במסכת מגילה, והיא מובאת מאוחר יותר במדרש הגדול בפרשה שלנו, בפרשת שקלים, לקריאת פרשת שקלים בראש חודש אדר, ולפני ראש חודש אדר, היא הסיבה שמובאת במקור מתחת לזה. דבר אחר, ונתנו איש כופר נפשו. כך הפסוק הראשון, תפיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאשם לפקוד אותם. לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. הפסוק הוא קשה. על איזה נגף? נגף בעקבות מה? מדוע מדובר כאן בכי תישא את ראש בני ישראל על איזושהי מגיפה שצריך למנוע? אמר איש לקיש, גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים בישראל, בישראל כמו בעבור, בשביל ישראל. ומתי המן שוקל שקלים, כולנו זוכרים, כאשר הוא בא ואומר את האמירה הידועה, יצנו עם אחד מפוזר ומפורד, וכולי, ועדתי המלך אינם עושים, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כעיקר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, ועתיד המן הרשע לשקול שקלים בישראל, לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא שקליהם לשקליו. והיינו ביתנן, זהו ששנינו במשנה, לא זו שקראנו אלא במשנה הפותחת את מסכת שקלים, והיינו ביתנן, באחד באדר משמיעין על השקלים. כן, שני מקורות המוראיים שונים בתכלית מבחינת ההסברה למה קוראים פרשת שקלים. הראשון מסביר את הקריאה באופן מעשי כהקדמה לשקלים, לחיוב שצריכים להביא את קורבנות הציבור בראש חודש ניסן, ולכן באחד באדר משמיעים על השקלים כדי לעשות את גביית השקלים חודש. והיא מסביר, יש לקיש, שהשקלים האלו שבהם אנחנו עסוקים ועליהם נאמר שצריך להשמיע על השקלים, הם כדי למנוע את אותו הנגף שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. נגף שיבוא לידי ביטוי אצל המן הרשע. הטעם השני הזה, זה של ריש לקיש, נראה רחוק ראשית, מפני שכיצד הוא באמת הגיע לנושא הזה של המן הרשע בהקשר של השקלים דווקא. שנית, מה העניין של השקלים מייחד את המן הרשע? הדבר הכי פחות נורא בכל הפסיציה האנטישמית הזאת של המן, שישנו עם אחד מפוזר ומפורד ייכתב לעבדם, זה הקטע הזה של העשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי יוצר המלאכה. החלק הזה הוא לכאורה החלק באמת הכי פחות חשוב. אז להקדים את שקלינו לשקליו, זאת הנקודה. לנתח את המן זה על ידי השקלים שלנו שיקדמו לשקלים שלו. האנטישמיות שמבוטאת על ידי המן מתומצתת לשקלים שהוא רצה להרוויח. והתיקון שלנו יהיה על ידי זה שאנחנו נקדים שקלינו שלנו וניתן את השקלים למדבת המשכן, לקורבנות הציבור, למה שניתן אותם. כיצד, שתי שאלות, כיצד באמת עניינו של המן ושל פורים קשור בכלל באמת לפרשת השקלים? ושנית, גם אם הוא קשור כדברי ריש לקיש, לכאורה באמת השקלים של המן תופסים מקום מאוד צדדי בתוך כל פרשת המן. והגזירה והישנו עם אחד הזה. ודווקא בזה פותחים. אני מבין את הזכור את אשר עשה לך עמלק, שם לא צריך הסברים. אבל לומר שפרשת שקלים באה כתיקון לשקלים האלו, זה מחייב הבנה הרבה יותר גדולה. נדמה לי שלצורך הדברים כדאי לפתוח כמובן בפסוק ראשית בפסוקים עצמם של פרשת שקלים, ובעקבותיהם באמת לנסות לענות קודם כל על השאלה בפשט המקרא, על איזה נגף, על איזו בעיה, מדוע צריכים לתת כופר נפש, מה התרחש בדיוק שמחייב עכשיו וכל אחד ייתן איש כופר נפשו לאשם ולא יהיה בהם נגף. אם המפקד גורם לנגף ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, לשם מה באמת המפקד? מה כל הרעיון הזה של הנגף שממנו חוששים? השקלים האלה שימנעו את הנגף הזה? האם ניתן איכשהו לנסות להבין כאן קצת יותר? בואו ננסה לראות את הפסוקים קודם כל, מתוכם בניסיון על פי חז"ל לפסוקו של מקרא. מצד שמאל, הפסוקים של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, פרשת שקלים, כי תישא את ראש בני ישראל יפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. ויתנו. כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גאירה השקל, מחצית השקל תרומה לשקל. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השקל. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. אם שנראים חוזרים על עצמם כמה וכמה פעמים, על העיקרון הזה שרק מחצית השקל, ולא רק שהדל לא ימעיט, אלא בו זמנית שגם העשיר לא ירבה. זה מחייב הבנה הרבה יותר גדולה. בשאר מדוות המשכן לא ראינו את זה. איש כפי מדוות ליבו, הביאו את תרומת השם. שהדל לא ימעיט את הכל מובן, אבל איסור על העשיר להרבות. סתם כך, מדוע בנדבה יש איסור להרבות? אם העניין הוא לחייב כל אחד ואחד מישראל לתת משהו, אני מבין מדוע הדל לא ימעיט. אבל למה שהעשיר חוזרים פעם אחרי פעם לא ירבה? מה זה צריך להפריע לדל לא להמעיט אם העשיר מרבה? העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. אם הוא כתוב בפסוק, התרומה הזאת בשונה מכל התרומות הבאות אחר כך, אלו שמוזכרות בפרשת תרומה ותצווה ותתיסה ואחר כך ויקל ופקודי, אותן התרומות שכאשר המלאכה הייתה דיים אז הוציאו קול להפסיק כבר להביא ויקלה העם מהביא כי אין כבר מקום יותר לתרומות. כל התרומות הנפלאות האלו אינן מאותה הסיבה המובאת כאן. הם כולם יוזמה עצומה של רצון טוב. אבל כאן יש משהו שהוא לא סתם תרומה לשם. כפרה על נפשותיכם. ובו, כשם שחל חל החובה על הדל לתת מינימום, חל החובה על העשיר לו להרבות מעל המינימום. ולקחת את כסף הכיפורים. הרי שאנחנו מבינים שזה לכפר על נפשותינו, כך אנחנו קוראים לכסף הזה. כסף הכיפורים, הכסף המכפר, מעט בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. רצים מיד למטה, הראשון מסביר שעבודת אוהל מועד הן האדמים שנעשו בו, האדמים, היסודות שנעשו בו, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיהם. שאלה אחת נוספת על כל הדברים הכלליים שהזכרנו פרשנית נשאלת על ידי כולם, ורש"י עונה עליה את התשובה שעוד מעט נראה, רק נזכיר קודם את השאלה. הפסוק הראשון אומר, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגד לפקוד אותם, ויתנו כל העובר וכו'. ההדגשה הזאת של הזה ייתנו מוזרה משהו. מחצית השקל. מה פירוש זה? זה בניגוד למשהו אחר. בני ישראל שמשתחררים ממצרים ומגלים שאין יותר אלוהים אחרים בעולם, אומרים זה אלי ואנבל. אבל מה זה זה ייתנו הזה שחוזר ומסביר פעם אחרי פעם דווקא מחצית השקל? כל הפרשנים עסקו בבעיה, ורש"י בשם חז"ל הציע את ההצעה המפורסמת מן המדרש רבה, ויתנו, הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה יתנו. רש"י אם כן הבין את המילה זה כהסבר, כאילו היה צריך להסביר למשה איך נראה מחצית זה. כמו החודש הזה לכם הראהו את הלבנה בחידושה כדברי חז"ל המפורסמים כאן. וייתנו, הראה לו את המחצית שקל במטבע של אש. רבינו לא יודע מה זה מחצית השקל. מה הצורך? מה העניין הגדול בבירור הזה של זה ייתנו, זה דווקא מחצית השקל, ושצריך להסביר את זה למשה רבינו במטבע של אש. הלבנה בחידושה ברור שצריכים להבין מהו בדיוק החידוש, איך. בתיידים בישראל עושים בזה מאות שנים. מחצית השקל להסביר צורת מטבע, זה ייתנו. תיידים תמיד היו אומרים, למשה רבינו, כשמדברים על כסף, צריך להסביר לו בדיוק איך זה נראה. כי מה משה רבינו עוסק זה? טוב, זה נחמד, אבל זה ודאי לא, אפילו לא מדרשו. המדרש תנחומה, לומד כאן לימוד, המופיע מצד ימין בכיסה את ראש, ובסופו של מדרש מתברר שכל המדרש מנסה ראשית לענות באופן פרשני לדיוק הזה שהתורה ביקשה להדגיש ויתנו. מה הייתה הבעיה בדיוק? ובבסיסו של המדרש נמצאת ההנחה היסודית והפרשה שלנו, פרשת הקמת המשכן, ניתנת אחרי חטא העגל. כך רוב הדעות בחז"ל, כך רש"י נאמן עלינו לאורך כל הדרך, על פי השיטה המפורסמת של אין מוקדם ומאוחר בתורה, בעצם חלק גדול מנושא הקמת המשכן בצורות מסוימות בהקמתו בא כתוצאה מדברים מסוימים שמתרחשים עם חטא העגל. לעניין הזה עצמו, מדוע באמת בחרו להביא את כל הקמת המשכן לפני סיפור חטא העגל הבא באמצע פרשת כי תישא, רק אחרי פרשיות תרומה תצווה וחצי כי תישא, יש מקום בנפרד להאריך. לזה לא ניכנס עכשיו. אבל על פי שיטתם זו, הולכים חז"ל במדרש הבא. שיטתם שהפרשה הזאת של הקמת המשכן, של הציווי על התרומות ערב הקמתו, נמצאת אחרי חטא העגל. ויעזור לנו מאוד להבין מאיזה נגף חוששים. מדוע צריכים לתת איש כופר נפשו? מה מתרחש שכל אחד צריך לכפר? מדוע צריך כסף כיפורי אחרי אלוהי הכסף שהוקם מקודם בעגל באלוהי המסכה שנעשה למרגלות ההר? זאת לשונו של המילה. כי תישא את ראש ונתנו איש כופר נפשו. מדרש תנחומה בפרשתנו, כאן הוא מובל כי הניסוח של התנחומה הקדום במדרש. כיוון ששמע משה, אמר, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. שימוש בפסוק מאוחר בפי משה, בפי מישהו מן המקרא, דבר מקובל מאוד. פסוק אצל איוב, ואותו אומר, כביכול השטן מול איוב הצדיק, אור בעד אור, בוא תכה חלילה בגופו, ונראה מה יהיה אז, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. נושא עכשיו שומע כופר נפשו. נראה אגב עושה פה דבר נפלא, הוא מעמיד אותנו בין הפסוק הראשון של פרשת שקלים לפסוק השני. דבר השם אל משה לאמור כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. עכשיו אתה הולך לתקוד אותם עכשיו הכל מובן, 3,000 איש נהרגו, עכשיו עושים מפקד חדש אחרי חטא העגל והאונס, אתה הולך לפקוד אותם, וכל אחד צריך לתת כופר נפש על מה שהיה. ואז משה נבהל ורוצה לדעת מה בדיוק צריך עכשיו לתת. אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. והקדוש ברוך הוא כאילו מותח את משה ולא מגלה לו. ועל זה ייתנו הוא סיומה של ההתלבטות. מה ייתנו כופר נפשם על מה שנעשה מקודם כדי שלא יהיה בהם נגד לפקוד אותם? כך לומד המדרש ונראה את הדברים שסבר. אמר רבי יהודה בר אילאי, ששמע משה ירד להורות ואמר בליבו, ירד להורות ללמוד ואמר בליבו, מצאנו שפדיון נפש אדם עיקר כסף. הוא בא עם התורה עכשיו והוא מתחיל ללמוד כמו בתורה שבעל פה, שנאמר והייתה נפשך תחת נפשו או עיקר כסף תשקול. פסוק במלכים. אם יש כופר נפש, משמע שנכפר הקדוש ברוך הוא על נפשנו, ונפשם יצטרך כל אחד לתת עיקר כסף. כל אחד ואחד מישראל יהיה נותן עיקר כסף. זאת הייתה דעתו על פי רבי יהודה בר אילאי. אמר רבי יוחנן, ממי למד? לא, הוא לא הלך לפסוק הזה במלכים והגיע לכיכר כסף, אלא לדבר אחר הוא הלך. מי מוציא שם רע? אמר הכתוב ואנשו אותו את המוציא שם רע על בתולת ישראל ועל הנערה המאורסה, ואנשו אותו מהחסד ונתנו לאבי הנערה. ואנו הוצאנו שם רע, ואמרנו לעגל אלה אלוהיך. יהיה נותן כל אחד ואחד מעט. אנחנו דומים למוציא שם רע. רבי שמעון בן לקיש אמר, מן האונס למד משה. אנחנו לא דומים למוציא שם רע, אלא לאונס. עוד מעט ננסה להבין מדוע. שנאמר ונתן האיש השוחד אימה לאבי הנערה 50 כסף. ואנחנו אנסנו הדבר. שאמר הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים, ועשינו את העגל. לפיכך יהיה נותן כל אחד ואחד 50 כסף. צריך להבין הרבה את עניין האונס הזה כאן, אבל הזמן קצר לעניין הזה. ויש אומרים מן המפתה למה, שנאמר כי יפתה איש בתולה כסף ישקול כמו הר הבתולות, אף הוא ב-50 כסף. ואנו, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יחזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. כך מתאר דוד המלך את המצב של העבודה הזרה של הדור הזה. לפיכך, ייתן כל אחד ואחד 50 כסף. אם כן הייתה לו מחשבה על כיכר כסף, הייתה לו מחשבה על 100 כסף, הייתה לו מחשבה על 50 כסף. רבי יהודה בר סימון אומר משור נגח למד. שור המועד, שנאמר אם עבד ייקח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. ואנו המרנוהו בשור. אנחנו המרנו את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעגל, בשור. שנאמר וימירו את כבודם בתבנית שור. כל אחד ואחד ייתן כסף 30 שקלים. התלבטו. והאווירה הזאת נמצאת בסופו של הפסוק הראשון, ונתנו איש כופר נפשו, איך? עיקר, 100, 50, 30. יודע היה הקדוש ברוך הוא מה בליבו של משה, והראהו באצבעו, ואמר לו משה, זה ייתנו, כזה ייתנו. ידע הקדוש ברוך הוא כחותם התנחום הקדום מה בליבו של משה, אמר לו, חייך. לא כיכר כסף, ולא 100 כסף, ולא 50 שקלים כסף, ולא 30 שקלים, אלא זה ייתנו וגומר. מחצית כסף. מדרש יפה מאוד, אבל הוא מחייב הרבה הבנה. מה פירושה של ההתלבטות? ומה הוויכוח הזה? ובאמת, אם זה כופר נפש על העגל, אז מה פירושה של המחצית שקל כאילו זה הכופר נפש? משה עשה בליבו דברים מאוד נכונים. יכול להיות שאנחנו נחשבים כמוציאי שם רע, כאונסים, כמפתים, כממירים תבנית אלוקים חלילה בתבנית שור, אבל מה שייך מחצית השקל? לכל אני מבין את הדמיון. אבל למה מחצית שקל? ואם שמים לב למדרש, החז"ל שרש"י הזכיר הראהו כמין מטבע מחצית השקל, נמצא כאן בסוף המדרש. אבל עכשיו מבינים מדוע הראהו, לא מפני שמשה לא ידע מה זה. הראהו מפני שרצה להסביר לו הייתכן שזה גורם לכופר נפש. זה ולא מה שאתה סבור. אני רוצה להתפתק כאן בהסבר כפי, כאילו כל מה שהמדרש רצה לומר, שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו את המחיר. אמר שלא צריך 100 ולא 50, זה מספיק מחצית, וכבר מחצית כבר מחפרת, זה קשה מאוד. אין שום ספק. והפיכה הזאת של הקדוש ברוך הוא עם ליבו של משה, פיכה של משה עם משה. ומשה מנסה עכשיו לברר איך הולך להיות מתוקן החטא הזה של חטאים. החטאים הכבדים ביותר בין ישראל כבר נתנו את עונשם, 3,000 איש. אבל כל עם ישראל כולו עבר טראומה נוראית. לוחות שבורים, אלה אלוהיך ישראל, פרקו נזמי הזהב והתפרקו, העם פרוע כפרעו אהרון לשמצה בקמיהם, עגל, נחולות. מה התיקון למצב הקודם? משה מבין שצריך איזשהו כופר נפש, שצריך איזושהי ענישה חינוכית, שצריך איזושהי פעולה מחנך. פלא העצום הוא שהפעולה המחנכת היא לתת את ראש בני ישראל ולתת תרומת השם הזאת, שלא רק שכל אחד נותן, אלא שכל אחד נותן את אותו הדבר והעשיר לו מרבה והדל לו ממש. כיצד זה נכנס לעגל? ועל הפלא הזה היה צריך משה הסבר ברור, זה ייתנו וזה יענה על הכופר נפש. איך באמת זה ייתנו עונה לנושא של העגל? אין לנו ברירה אלא לנסות להיכנס לאווירה של חטא העגל על מנת להבין כנראה את מה בא לתקן פרשת השם. לפני שניכנס לפסוקי חטא העגל, אני מעיד לנסות ללמוד יחד פסקה אדירה המופיעה בהקדמת הזוהר ועוסקת אגב אורך בחטא העגל. בחטא העגל, כזכור, הרי קריאה לאהרון קום עצל לנו אלוהים. ויצר אותו בחרת ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הזוהר הקדוש בהקדמתו מספר את הסיפור הבא. הדברים מובאים כאן לפי תרגומות של הרב בר שאול, שונה מעט מהתרגומים המקובלים, ועיקרון הוא אותו עיקרון. ראו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק גדולות מגבורות המלחמה, פרק בן בישי. רק זה, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, רק זה לא נתגלה. מלבד יום אחד שהייתי על חוף הים, ובא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מהו מי ברא אלה? אמרתי לו, אלו השמיים וצבעם מעשה הקדוש ברוך הוא. יש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו. ככתוב, כי יראה שמך מעשה את שדעותיך וגומר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ומרום עיניכם וראו מי ברא אלה, וכך תאהבו אותו. כך הבנתי את הפסוק, הסביר רבי שמעון לאליהו על חוף הים. ובהמשך נראה של המיקום הזה של חוף הים יש משמעות. אמר לי רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא. לא תמיד סליחה לאף רצון גדולה של אליהו הנביא לגלות משהו, משהו מן המשהו, לנו כאן בעולם דרך רבי שמעון. דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתגלה בישיבה של מעל. בשעה שהסתום מכל סתומים, סתום מאוד סתום, ולא מנסה להיכנס אליהם יותר מדי, חפץ להתגלות. דין של הזוהר, קצת הדסימה בכל סתים, חי לאיגדליה, לגלות אלינו בעולם. שעה בראשונה נקודה אחת, וזה עלה להיות מחשבה. תייר בה בנקודה הזאת כל הסיורים, חקק בה בנקודה כל החקיקות, וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום חקיקת תיור סתום אחד, הכי סתום תהיה, הכי קשה לגילוי, קודש הקודשים, בניין עמוק היוצא מתוך המחשבה. ויקרא ונקרא מי. ראשית הבניין קיים ולא קיים, עמוק מסתם בשמו. לא נקרא אלא מי. חפץ להתגלות ולהיקרא בשם. וכשחפץ להתגלות המי הזה, השאלה, המי, הנסתר, ולהיקרא בשם, מתלבש בלבוש יקר ומאיר, וברא את אלה. ראו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מה זה? ועלה אלה בשם. השם הגדול הזה יצטרף אלה לאותיות מי. יתחברו האותיות אלו באלו, ונשלם השם אלוקים. אלה ומי. זה מעניין אגב שהכל מתרחש על חוף הים. עוד נגיע לזה. ועד שלא ברא את אלה, לא עלה אלוקים בשם. כי היה רק מי. היה צריך אלה. ואותם שחטאו בעגל, על רב שלנו חטאו. ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. ואיבדו את המי. וכמו שהשתתף מי באלה, כך הוא שם המשותף תמיד. ובסוד זה, של שותפות מי באלה, העולם קיים. פרח אליהו ולא ראיתי. וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו ועל... בא רבי אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון וכל החברים, ונשתפכו לפניו, בכו ואמרו, ממלא לא באנו אלא לשמוע זה, אלמלא לא באנו לכאן, או אלמלא לא באנו בכלל לעולם, אלא לשמוע זה. דברים סתומים, מכל סתומים, שאנחנו לא רוצים לברר. רק להרגיש מעט. חטא של חוטאי העגל הוא בהוצאת המי מהאלוקים. מה זה מי? מה זה אלה? ונעמיק בזה מעט מאוד. נגלה את הרז של החטא הזה שאותו אנחנו נושאים איתנו מאז חטא העגל כדברי הרמב"ן כל דור ודור. מי? זה סימן השאלה הכי מפחידה. מי? זה איזשהו מושג שלעולם לא תוכל לתת עליו תשובה. מבקשו ממך להסביר את האלוקים, תוכל לענות לשאלה מה? אולי לשאלה איך? כל החיים הם בעצם חתירה לשאלה מי. אלה, זאת התשובה הכי מפורטת שיש בעולם לכל שאלה. זאת אפילו הרבה יותר מאשר זה. זה פירושו זה ולא אחר. אלה פירושו, הנה המכלול, ואלה יעלו ראשונה. היכולת להגדיר משהו היא בעצם הדבר שהמאמין לעולם לא יגיע אליו. הרבה יותר מזה. האסון הגדול ביותר של המאמין הוא שהמי מתחלף לו לגמרי באלה. כל חייו של המאמין זה מין מתח שיש בין השאלה לבין מה שמתגלה במציאות. ונברא העולם, היה בעולם מי. וכיוון שחפץ להתגלות, הוסיף לעצמו את אלה. כי אי אפשר להתגלות לבני תמותה בלי שום הגדרה. וצליק השמה ועלה השם אלוהים. הים הוא לא רק מצחק של אותיות. הים הוא הדבר הנפלא ביותר לברר. הים, איך הוא נקרא בהלכה, מים שאין להם כוס. הוא האופק שאחרי כל האופקים יש. אבל הגע בנפשך, וחוץ מן התכונה האדירה הזאת של האופק, של הנצח, של האין סוף, של הרוגע שמושרה על האדם מאותו אין סוף שהוא חש חלק ממנו כשהוא על חוף הים, הגע בנפשך שלא הייתה גם את התכונה השנייה של הים, התכונה ההפוכה. כשעמד על חוף הים, כשעמד על חוף הים בראש הנצרה, ראה את הגלים האדירים, וחשב רק רגע פעם אחת מה יקרה אם האין סוף הזה יחליט גם להמשיך עוד כמה מטרים אליהם. אותו ים שמגלה לצד אחד את האין סוף, הוא אותו הים שמגלה כאן את הגבול שמת בל יעבור, בל ישובון לחצות הארץ. ומזה מתפעל דוד המלך וברכים. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחים. גבול מכאן, ואין סוף מכאן. ועל חוף הים נפגשים אליהו הנצחי עם רבי שמעון מפה. רבי שמעון שכל חייו היו מתח אחד גדול בין החיים מחוץ למערה לחיים בתוך המערה. אליהו שואל את רבי שמעון אם הוא יודע מה זה ומרום עיניכם. תסתכלו שם לשמיים. שם ים, בדיוק אותה נקודה, אותה התחלת, אותו האינסוף. ומרום עיניכם וראו, מי ברא את זה? רבי שמעון לא הבין, ואליהו הסביר לו שכשנושאים עיניים למרום אפשר להיפגש עם הדבר הזה שכל יום מתרחש מחדש, לראות שהאלה נברא על ידי המי. ומרום עיניכם וראו מי ברא אלה. לראות איך האין סוף והכאן המוגבל, הסופי, הקטן, המפורש, מתחברים כל הזמן בשם המשיח. הקושי הגדול בעבודת השם הוא הנטייה הרבה מאוד פעמים אחרי האלה, וחוסר הכוח להבין שאני לא מבין, להבין שמעבר לאלה העד הזה שתפסתי יש מי רחוק, אמוני, גדול ביותר. היופי הזה של אמונה שלמה, שמתגלה בשם אלוהים, הוא היופי של אמונה שמאפשרת את החיבור הזה בין סימן השאלה הנצחי לסימן הקריאה במציאות. אני לא אפסיק לשאול, אבל אני יודע איך ללכת. אני לא אפסיק לשאול, אבל לא לכן אני לא אפעל. ולא מפני שאני יודע מה זה אלה, אני אחתוב שאני גם יודע מה זה מי. האמונה שמתגלה על חוף הים. זאת האמונה שמתגלה על החוף של התחלת, שעליו דיברנו יותר מפעם אחת. של הראייה הזאת של התכלית, של האינסוף, של הדבר הזה שלא נגמר. אבל יש לו הגדרות, ויש לו גבולות, ויש דרכי פעולה, ויש דרכים להבין אותו, כפי שהוא מתגלה כאן. ולעולם להבין, עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. הם לוקחים אלוהים, ועוד מעט ניכנס לפסוקים ונראה איך הם עושים אותו, כי זה עצום. ועם שיוצא ממצרים ושר את זה אילי וענבהו, ורואה את עשר המכות ורואה את ים סוף נקרא, ושר את שירת העתיד והעבר של אב ישיר, אחרי 40 יום ו-40 לילה חסר כמה דקות, שכבר אין לו יותר כוח למין, ופתאום צריך את האל. הוא לוקח קצת זהב מהאוזניים, שם בפנים, בורק, והוא עכשיו יכול לגעת. עכשיו הוא יודע, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אנחנו נחזור מיד למי ולאלה הזה. זה כל מה שאנחנו רוצים. ונחזור לזה תוך קריאת הפסוקים של חטא עגל עצמו. מצד ימין למטה. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אשר העלנו, סליחה, מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. דילגנו על דבר משמעותי. הם יודעים שמשה העלה אותם מארץ מצרים. הם לא איבדו את השפיות, הם יודעים את זה בדיוק. אבל ברגע אחד הם יאמרו את זה לעגל. וזאת ההזדמנות לנסות להבין את הראש של העבודה זרה הזאת ושל העבודה זרה בכלל, שממנה לא יצאנו, לא בעגל ולא אחריו. ומיד ננסה להבין אותם. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם ואביו אליי. ולהבדיל, תשימו לב כמה דמיון יש בין הקמת העגל ולהבדיל בין הקמת המשכן. כולם יתרמו זהב, ואיזה רצון של תרומה. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב, רק בסוגריים תשומת לב לנקודה אחת. אין פה אפילו פעם אחת את המילה ויהיה בני. לבלית פרקו, פרקו מזמי הזהב, נגיע לזה מיד. והתפרקו כל העם את מזמי הזהב, כולם, לא אף אחד פחות מהשני, אשר באוזניהם, אוזני נשיהם, בניהם, בנותיהם, ויביאו אל הארון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרב, ויעשהו עגל מטרה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לשם מחר. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לפניו. עם ולא 3,000. מה קרה פה? קרה פה תהליך מאוד פשוט וכדאי לתת את הדעת בפסוקים אתמול. קום עשה לנו אלוהים. אשר ילכו לפני. אנחנו מכירים את ההתלבטות הפילוסופית הגדולה אם בנתינה מאפיינת את האדם במעלתו הגדולה כנותן, כגומל, כעופה. יש רק צד גדול, או שיש בה גם משהו שהאדם חש בו יותר טוב, הוא פשוט מצפונית לא יכול לא לתת. הוא רואה אני, הוא צריך לנקות את מצפונו, אז הוא זורק לו את הפרוטה. בהבדל בין שתי הנתינות נמצא את ההבדל בין העגל ובין המשכן. ההבדל בין העבודה זרה לבין האמונה. ואת ההבדל בכלל בין עולמו של מאמין לעולמו של עובד העבודה זרה. כל מה שהתרחש בעגל קשה לנו להבנה, כי אנחנו קוראים את זה אחרי, ולא מסוגלים לתפוס איך עם שאומר בעצמו שמשה העלה אותו, יכול לומר את זה ערב אחר כך לעגל. אבל ההבנה היא מאוד פשוטה. את האלוהים שהקים העם הזה בעגל, יצר העם הזה כי הוא זקוק לו. קום עשה לנו אלוהים. אנחנו צריכים אלוהים. אם אין, בוא נברא חדש. מי נמצא במרכז? בפתח העגל, האדם נמצא במרכז. האלוהים אמור לשרת את הצרכים שלו. אשר ילכו לפנינו. כשהאדם נמצא במרכז, הוא היחיד, יהיינה הרבה מאוד אלוהיות. אם הוא במרכז, אז פעם אחת הוא צריך לתת לעצמו ביטוי בצורה של השנאה, ופעם בצורה של האהבה, ופעם בצורה אחרת, כי אם הוא במרכז ולא תמיד האל עונה לו לצרכים שלו, הוא חייב לייצר עוד אחד חינוכי, כי מי שהוא חייב לענות לו. האמונה השנייה, הקודש ברוך הוא נמצא במרכז. לא לנו עושים אלוהים, אלא אנחנו משרתים אותו, את האלוהים. הנתינה בחטא העגל הייתה אדירה. את כל נזמי הזהב אשר באוזני נשיהם בניהם ובנותיהם, את כל מה שהיה יקר, את כל הזהב שאגב בא מביזת מצרים, את כל הזהב שבא מהמקום שהאלוקים ומשה הוציאו אותם ממנו לעיניהם, כשהם לא רואים אותו רגע אחד וכבר אין להם כוח, והם חייבים לתת לעצמם תחושה כי הם במרכז ההוויה, ולהחזיק משהו, הם יהיו מוכנים לשקר לעצמם ולייצר להם איזשהו עגל, ובלבד שהם יוכלו להחזיק. אהרון מנסה לעשות דבר אחד, לדחות אותם למחר, לגרום להם להתאפק, לבקש מהם עוד כמה שעות התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, ולא ביטולו של האלוהים כלפיהם. עוד כמה דקות ענווה כלפי משה שלא ידעתם מה היה לו, ולא ביטולו של משה עליכם. הרי אתם אומרים שמשה העלה אתכם מארץ מצרים. אלא מה? עכשיו אתם לא יודעים מה היה לו. נו, אז אם אני לא יודע, סימן שאין. כי הרי אני נמצא במרכז העולם. ואם אין, ואני יצאתי ממצרים, ומשה כבר אין, כי עובדה שלא יודע, ואיך יכול להיות שיש אם אני לא יודע, סימן שאין. אז גם העגל יכול להיות האלוהים. היגיון פשוט. את הזהב הם לא נותנים, כי הם לא מעניקים אותו לאף אחד. נתינה אמיתית בירושה התבטלות למי שאני נותן לו. נתינה אמיתית בירושה מסירות נפש למי שאני נותן לו. זאת נתינה. הם לא נתנו, הם התפרקו. הם פרקו את נזמי הזהב, כי הם היו צריכים אלוהים. קום עשה לנו אלוהים. ראיתי אגב מבחינת העברית בפרשה אחרת לגמרי, דיוק נפלא שמדייקת לי יקר. פרשת המלך, אנחנו מכירים את ההבדל הגדול בין פרשת המלך בתורה, ששם הכל חיובי, שום תשים עליך מלך, ואמרת אשימה עליי מלך, מצוות מלך. וכששמואל מתאר את סיפור המלך, אז הוא כועס על העם מאוד. ראיתי שאחי יקר מסביר את הכל בצורה כל כך פשוטה, ופשוטה ממש בפשוטים. בתורה כתוב, ואמרת אשימה עליי מלך. כשבני ישראל באו אל שמואל, הם אמרו, נא לנו מלך לשופטינו, והיינו ככל הגוי. תן לנו מלך שאנחנו נוכל לנהל אותו. אנחנו צריכים. אנחנו במרכז העניין. העבודה זרה מבטאת עומק אמוני בלתי רגיל. אבל עומק אמוני כזה שבו אני חייב לבטא את עצמי בכל מה שיש בעולם מבחינה אמונית, כי אני במרכז, ואני חייב לדעת. ולכן תהיה גם עבודה זרה שנקראת פאור. כי גם את זה אני צריך לבטא. גם את הפעירה, גם את הצורה הגסה ביותר אני צריך לבטא. ותהיה עבודה זרה לתכונה הזאת, ועבודה זרה לתכונה הזאת, ואלוהות כזאת, ואלוהות כזאת. כי במרכז הכל אני נמצא. הוויכוח בין חטא העגל לבין המשכן הוא מה נמצא במרכז ההוויה. המשכן אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משה רבינו חשב שמה שקרה בחטא העגל הוא פגם, מוציא שם רע, אונס, מפתה. בוא ננסה לחפש מה קרה. ולימד אותו הקדוש ברוך הוא שמה שקרה בחטא העגל הוא פגם אחר לגמרי. זה ייתנו בעצמו כל התיקון. שסוף סוף הם יצאו מהמרכז ויפסיקו לבקש לקבל ויתחילו לתת. כמה? כלום. מחליט. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ורק מחצית השקל. ותנאי אחד בל יעבור. שאף עשיר לא יאפשר לאף דל לחשוב שהוא פחות נותן ממנו. כי אם מישהו איננו נותן, הוא איננו אדם. ולצורך זה העשיר לא ירד. כך לא עושים מגביל, אבל כל לא עושים מנהים. פה עושים בכופר נפש. העשיר לא ירבה כדי שאף אחד מישראל לא תהיה לו את ההווה אמינה הכי קטנה, את התחושה הכי עמומה. הוא קיבל אגורה, הוא רק נתן. ישנו ביטוי ידוע בחז"ל, כתוב בו על הפסוק ברות, שרות הולכת בלילה ולאיש שנעמי מספרת לה עליו, לבועז, מגיעה אל בועז והיא חותרת, ונעמי שואלת אותה, מי הייתה? ורות עונה לה, שם האיש אשר עפיתי עמו מואב. לא שמים לב כמה שהפסוק הזה הוא יומרני. רות דלה, ענייה, אלמנה אביונה ממואב, הולכת לעשיר בית לחם. ואיך היא מתארת את המפגש? שם האיש שאני עשיתי עמו. לא הוא. מזה לומדים חז"ל את המשפט המפורסם שבדרך כלל מבינים אותו בשקריות. מכאן אמרו, כך אומר המדרש בויקרא רבה, שיותר ממה שעושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. בדרך כלל מבינים את זה, וזה נכון. מעין המשפט הידוע שיותר ממה שרוצה הפרה להיניק, שרוצה העגל לינק, רוצה הפרה להיניק. המהר"ל מפראג מסביר את זה הרבה יותר. מה עושה בעל הבית לעני? בעל הבית הופך את העני לנדל. העני הופך את בעל הבית לנותן. שם האיש אשר עשיתי עמו בועז, שנתתי לו את הזכות להיות נותן, אני עשיתי אותו, ומעכשיו יש לו שם, שמו בועז. ואני מאפשר לי להיות נותן. עגל הפך אותנו למקבלים. קדוש ברוך הוא מתווכח עם ליבו של משה על השאלה החינוכית, מה עומד בבסיס החטא הנורא הזה של העגל. והתשובה של הקדוש ברוך הוא היא חוסר היכולת של האדם לתת, להתבטל עד הסוף כלפי מי שהוא מאמין בו, כלפי מי שהוא מכיר, כלפי משה, מפני שהוא פתאום לא יודע מה היה לו. לא ידענו מה היה לו. זה הביטוי הכי שחצני שיכול להיות. זה משה האיש. איזה סגנון. זה משה האיש. זה משה. ומי שלפני כמה דקות נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה משה האיש. לא במשה הבעל. וזה שאם אני לא יודע, אין בעולם כזה. כל התיקון וכל הקלקול מתחיל בשאלה אם אתה מסוגל לצאת מן המרכז או לא מסוגל. הגיע אותו הגוי שהזכרנו בשבוע שעבר אל הלל וביקש ממנו לדעת את כל התורה כולה על רגל אחת. הוא אמר לו, את מן דעלך מי לחברך לא תעבד, ואידך פירושה, והשאר פירוש, וזה כל התורה כולה. הוא התכוון בדיוק ליד. הרי שמאי כשהוא הגיע דחפו באמת הבניין שבידו. הלל, פתאום משוחח איתו. הלל עתק בשאלה מאוד פשוטה. מה קורה לו שהוא עומד על רגל אחת? לעמידה הזאת על רגל אחת יש המון משמעות. מגיע מישהו ומבקש בקשה מאוד חצופה. למדני את כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. איזו יומרה. לפנות אל הלל הזקן שהיה כפוא בשלגים מעל הערובה כדי ללמוד תורה יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, עשרות שנים, ולבקש ממנו את כל התורה כולה אינסטנט, על רגל אחת. כל כך ברור למה שמאי דוחף אותו, וכל כך ברור למה הוא עושה זה עם אמת בניין, ומסביר לו איך בונים בניין, כל כך פשוט. אבל מה הילל לו? הילל הבין שלא מדובר פה במישהו שבחר. הוא גם לא ביקש טכנית ללמוד את כל התורה. הוא בא לומר, הלל הזקן, יש לי בעיה. אני לא יכול להתחבר עם התורה. מה שהוא מפריע לי. זה מתבטא ברגל האחת. רגל אחת אני מוכן להרים למעלה. אבל רגל אחת אני חייב להשאיר את זה. אני לא יכול עם שתי הרגליים להתאמין. אני מפחד לאבד. לא מסוגל. אמר לו הלל, בוא אני אסביר לך איך מרימים גם את הרגל השנייה. לחבר שלך אתה יכול להיכנס לגמרי? אתה יכול לצאת עם שתי הרגליים אליו שרע לו, שקשה לו? אם עוד לא תעבוד על זה, אם תצליח לעבוד על זה, אתה תצליח לעשות את זה גם. זה כל התורה כולה. וכל השאר זה רק פירושים לאיך מצליחים להתבטל אל התורה, גם עם הרגל השם. שם המשותף תמיד הוא אלוקים. זה הגילוי של שאו מרום עיניכם לשמיים וראו מי ברא את. ותישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. איך נותנים כסף כיפורים כדי שלא יהיה בהם נגף לפקוד אותם? זה נתנו. ומי ששם לב לפקודים כמו שהם צורים, שם לב שבין זה להתנו יש קו חוטף. אולי פירוש העמוק של הדבר הוא תשובה לכופר נפשם היא פשוטה. לא כיכר כזה, לא 100, לא 50, לא 30, לא שלא הוצאתם עליי שם רע, לא שלא אנסתם ולא שלא פיתיתם, הכל עשיתם, אבל זה הכל סימפטומים של הבעיה הראשונה. זה בעיה חדילה. שהם יהפכו להיות נותנים. בעיה תיכנס. באותו הרגע הם יצאו מכל העבודה הזרה הזאת ויגיעו למתים. זאת פרשה שלמה. וזאת הפרשה שקודמת לא רק לניצן, אלא גם לפיל. לניצן היא קודמת מפני שמכסף השקלים היום אחרי שהוקם המשכן לוקחים קורבנות עיבור. וכמה עומק יש בזה שאת כל הכספים שיהיו לבדק הבית, לכיור ולארון ולתורה ולכל הכלים, וכל הכספים האלה עושים מגביות. אבל במה שממנו מקימים את היסודות של המשכן לא עושים מגביות, המשכן מיוסד על כוח ההתבטלות של כולנו כלפי הקדוש ברוך הוא ושל כולנו כלפי כולנו. אף אחד איננו שקל מפני כל אחד שווה, גם העשיר וגם הדבר. אף אחד לא מהווה מספר עצמאי, לכן אסור לספור את בני ישראל. ואם מוכרחים לספור אותם, סופרים אותם במחציות שקלים. ולא אומרים אחד, אחד, ואתה לא אחד. אלא אומרים חצי, חצי. אם צריך לשאת את ראש בני ישראל כי היה נגף, וצריך לספור, סופרים מחצית, מחצית, מחצית. בשקלים שהמן שקל, היה עולם שלם. תיקונו של הפורים, עוד לפני שניכנס למן, אם נספיק, כי אנחנו הרבה אחרי, תיקונו של הפורים הוא כל מצוות היום. סביב הכוח הזה, שלך כנוס את כל היהודים, נקלו ועמוד על נפשם, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. לא רק מתנות לאביונים, מי שקיים מתנות לאביונים לא קיים מצוות פורים. ולאביון יש מצווה לתת מנה בדיוק כמו להשליח. פעם יחידה. האביון מחויב בנתינת מנה לרעהו, כמו שהעשיר מחויב בנתינת מתנה לאביון. והעשיר חייב לאפשר לאביון להיות נותן. דימו שקליכם לשקליו של המן, מחייב עולם שלם, שיעור שלם. רק נזרוק את הרעיון, כפי שהוא מובא בתוספות למטה, ובו נעמוד לפני קוצר הזמן. תוספות למטה למטה בתחתית העמוד. מדבר על אותם 10,000 כיכר כסף שאשכול על ידי עושי המלאכה. וכך כתוב. דחי 10,000 כיכרי כסף, בתרגום ארמי, אשכול 10,000 כיכר כסף. שאלנו, רק נזכיר, באמת השקלים של המן, מה החשיבות שלהם בסך הכל של מה שהמן רוצה? שקלים, אז הוא לקח. שמעתי שעשרה אלפי כיכר כסף, כלכלה, עולים חצי שקל לכל אחד מישראל, שהיו 600,000 שיצאו מישראל. ואמר לחשברוש, ואמר שייתן לה חשברוש כל פדיונם. בדוק ותשכח. אם אתה רוצה, תבדוק, תראה שזה נכון. 60 ריבו, 600,000 כפול מחצית שקל, שווה 10,000 כיכר כסף במשקל. מה תוספות רוצה לומר פה? הוא רוצה לומר פה דבר מאוד חשוב. המן הרשע, כשהוא מציע לשקול 10,000 כיכר כסף, הוא עושה כאן פעולה עצומה. הוא בא ואומר לאחשוורוש, אחשוורוש, נגמור את היהודים, אני אפתור את כל הבעיה. את הכופר נפש שלהם, את הגורם המאחד ביניהם, את הגורם המבטל אותם לקדוש ברוך הוא, את פדיון הנפש שלהם אני אגמור רק כך. המן עונה לאחשוורוש על השאלה ששאל לא רק אחשוורוש אלא כל מלך, מי אמר לך שהפתרון הסופי הזה הפעם יצליח? הוא אומר לו, יש לי פשוט חשבון. איך אגמור אותם מחצית שקל לכל אחד? זאת מהותם. וכשאקח מכל אחד את המחצית שקל שלו, הם יוכלו להישאר נדבנים, למדנים, ידענים, אבל הם לא יהיו יותר. כשאת מחצית השקל אטול מהם, הם לא יישארו. שמעתי אומרים, שעשרת אלפים כיכר כסף עולה מחצית שקל. כפול 600. זאת ההתחייבות של המן לאחשוורוש. וזהו הניצחון של הקדמת שקלינו לשקליו של המן. שרצה הצורר הזה, או הרבה צוררים אחריו, לגמור אותנו, הוא נתן לכל אחד מאיתנו מספר בפני עצמו. הוא הפך כל אחד מאיתנו ליחידה. כשידע המן את הסמל הזה של מחצית השקל, הוא ידע איפה הנקודה היחידית. זה ייתנו. איך נצליח לעשות מהם במקום עם אחד. זוהי הבעיה של אחשוורוש. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. ראית דבר כזה פעם, מלך? אחד, מפורד? אני אלמד אותך איך קוראים. נוגעים להם במחצית השם. שוברים את זה, והמפוזר ומפורד הזה לא יישאר. אחד באמונתו אליך, ואחד כלפי עתיד. זאת הקדמת השקלים משקליו של המן, זהו כופר הנפש של השקלים על חטא העגל. הצעה של חטא העגל מובילה לדבר הבא שאליו צריך להיכנס בעבר. חטא העגל מוצא את עם ישראל בפעם הראשונה קם, אוכל, שותה ומצחק. וזהו התיקון השני של זה. מול העגל והמחולות, מול הצחוק של העגל, יעמוד הצחוק של היום שבו שולחים מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים של פורים. על השמחה הזאת שבאה בפורים הזה, אל השמחה הזאת ניכנס בפעמים הבאות. ערב טוב.